לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארחת שלי הוד מויאל.
שלום לכם, אנחנו עם פרק נוסף של הפודקאסט לחיות את החזון. העונה 3, איתי דוקטור אתי לוצאטו כאן ברדיוס 100 FM. בכל שבוע אני פוגשת כאן דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו. אנחנו נשמע מהם על החדשנות הטכנולוגית והמיזמים הגדולים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני מארחת את שלי הוד מויאל.
כן.
אמרתי את זה נכון. שלי, את יזמת של פלטפורמת השקעות און סיכון, iAngel, הפועלת בתחומי הטכנולוגיה בארץ. אז בואי תקחי את זה מכאן, תספרי לנו קצת על הפלטפורמה הזאת.
אז לפני כמעט עשור, קמתי את iAngels ביחד עם שותפה שלי, מור אסיה, בעצם במטרה להנגיש את ההשקעות אנג'ל למגוון רחב יותר של משקיעים. עד אותה נקודה היית צריך להיות אנג'ל מנוסה ומאוד מקושר, וגם להיות מסוגל להשקיע סכומים מאוד גדולים, ואנחנו בעצם רצינו לעשות פה סדר ולאפשר לאנשים גם לבנות תיק של השקעות סטארט-אפים באפילו 10,000 דולר להשקעה.
אבל זה קרן און סיכון? עם הסייקל של קרן און סיכון?
יש לנו, קודם כל יש לנו גם קרן און סיכון, אז בעצם משקיעים יכולים גם לבנות תיק בעצמם של השקעות שאנחנו בדקנו אותם לעומק, ולבנות לעצמם תיק, או שהם יכולים להשקיע אצלנו בקרן, אבל כן, הסייקל הוא סייקל של חברות סטארט-אפ, בדרך כלל לוקח לפחות 7, 8, 9, 10 שנים לבנות חברה משמעותית, אז מדובר בהשקעות לטווח ארוך, שהן גם לא נזילות בהתחלה.
אבל קרנות הון סיכון יש להם מבנה מאוד מוגדר, אנחנו באים מעולם של ההייטק, אנחנו באים מעולם של קנייה רוחני וטכנולוגיה, אז אנחנו נמצאים שם, במסגרת הקבוצה שלנו, של קבוצת לוצאטו, אז אנחנו, קרנות און סיכון, יש להם מבנה מסוים, וגם היררכיה, מאוד נוקשה גם. אז זו גם הקרן שלכם, או שזה אנג'לים, ומישהו מנהל את זה, וזה גמיש?
יש לנו גישה שהיא מאוד, מאוד שקופה ומובנית, שבעצם מאפשרת למשקיעים לדעת בכל רגע נתון מה השווי שלהם, איזה בדיקות נאותות עשינו, למה אנחנו השקלנו, איפה כל הדיווחים שלהם. הכל בעצם נמצא בפלטפורמה שלנו, שאנחנו בעצם גם משקיעים הרבה בפיתוח שלה, וגם משקיעים הרבה בלייצר את השקיפות ולייצר את האינפורמציה, כדי שאנשים ממש יוכלו להשקיע וללמוד ולבנות לעצמם תיק בעצמם.
כמה זמן הקרן קיימת?
אז הפלטפורמה קיימת כמעט 10 שנים. הקרן שלנו קיימת 3 שנים.
הפלטפורמה שלכם קיימת 10 שנים?
הפלטפורמה שלנו קיימת 10 שנים. אנחנו ביצענו השקעות באזור 100 חברות, כבר היו לנו 20.
ויש הצלחות גדולות?
היו לנו 24 אקזיטים רווחיים, חברות שהיו להם דיבידנדים. אז כן, אז היו הרבה הצלחות לאורך השנים. היו כמובן גם כישלונות. זה בא עם הטריטוריה, אבל סך הכל, כן, הביצועים שלנו היו הרבה מעבר לממוצע.
איך זה עובד? זה בשטחים מסוימים? זאת אומרת, אתם אומרים, בתחומים, הקרן עובדת בתחומים מסוימים, או ש...
אז הקרן שלנו עובדת בכל תחומי ההייטק. אז אנחנו בעצם משקיעים בחברות טכנולוגיות, והן יכולות להיות בכל מיני סקטורים. השקענו בטכנולוגיות בתחום החקלאות, טכנולוגיה בתחום הפיננסי, טכנולוגיות בתחום הבריאות.
יש דוגמאות של חברות שאת יכולה לדבר עליהן, כי על הצלחה ואולי מזה אפשר להקיש על דברים אחרים?
כן, כמובן. אז יש קודם כל חברות שכבר עשו אקזיט.
כמו למשל.
למשל, יש לנו חברה בתחום הרדאר החכם, שליווינו אותה ממש בהתחלה, היינו המשקיע סיד המוביל, ארבע רובוטיקס, שהם פיתחו רדאר חכם למכוניות אוטונומיות. בעצם חברה שגדלה עם השנים, והיום כבר בונה מגוון של לקוחות מכל העולם, מארצות הברית, גרמניה, סין, והם ממש נחשבים למובילים בתחומם, בתחום הרדאר החכם. יש חברה שהשקענו בה לפני כמה שנים, אימיוני, שמה שנקרא מייצרת את האטלס של האמיון סיסטם שלנו, מערכת האימיונית.
חיסון.
מערכת החיסון, ובעצם במטרה לייצר פרסונליזציה לאנשים שחולים בכל מיני מחלות, כמו מחלת הסרטן, בעצם להתאים להם את האימונותרפיה שמתאימה בדיוק לסיטואציה שלהם, שגם כבר גייסה הרבה סיבובים, כבר בסטטוס.
איך נקראת החברה?
אימיוני.
כי העניין של פרסונליזציה לגבי נתונים גנטיים והתאמת הטיפול, אלה דברים שהם יחסית היום שכיחים ונפוצים. אז מה היה המיוחד בחברה הזאת?
הצורך בהם הוא שכיח. אנחנו, מבחינת מערכת הבריאות, אנחנו עוד לא במצב שכל בן אדם מגיע ומתאימים לו בדיוק את הדיאטה שלו, ואת האנטיביוטיקה שלו, ואת הטיפול
הניתוחי שלו. לא, אבל בטיפול למשל לסרטן, אז בחלק גדול מהמקרים כן עושים מיפוי גנטי, כדי לנבא אחוז הצלחה, או סיכויי הצלחה בטיפול מסוים. עושים את זה.
וזה עדיין מאוד בוסרי, ברוב המקרים של הסרטן עדיין מטפלים בכימותרפיה. האימונותרפיה כרגע מטפלים אולי ב-20% מהמקרים, וגם כן בתוך ה-20% מהמקרים האלה אין הצלחה כבירה, אז הצורך בעצם במיפוי וריצוף גנטי, ולא רק ריצוף גנטי, אלא ריצוף של ה-RNA, שזה בעצם התא הגנטי הייחודי או הקוד הייחודי של אותו תא לאותו בן אדם, זה יחסית דבר חדש, ובעצם השימוש בריצוף הגנטי ביחד עם
אנחנו נכנסים קצת המאזינים יאבדו אותנו, אז אולי לא ניכנס, אבל התכוונת ל-mRNA, שזה גם התאים לחיסון של הקורונה, זה במקור ה-mRNA היה מיועד לטיפול בתאים סרטנים. אז אני רוצה לראות, למשל, האם הקרן הזאת בעצם יכולה לאפשר לקהל הרחב למצוא עניין ולקחת חלק ולהיות שותף, להשקיע בסכומים יחסית קטנים, ויש פה איזשהו משהו שקרנות אחרות לא עושות את זה?
כרגע אין קרנות שעושות את זה, יש אולי כמה קבוצות בעולם, אבל כרגע רוב הקרנות מאפשרות לך להשקיע בקרן. אצלנו אתה יכול
משקיע בחברה.
אתה יכול גם להשקיע בקרן, ואתה גם יכול להשקיע ממש בחברות ספציפיות. אז זה משהו שהוא ייחודי לנו, גם בעובדה שזה אפשרי, וגם בהשקעה
עצמה. ומה מידת השקיפות? איך זה מתנהל? נניח, זה קצת מזכיר גיוס המונים?
זה מזכיר גיוס המונים, אבל בעוצרות. בגלל שאנחנו גם עושים בדיקות נאותות על החברה, וגם עובדים מאוד צמוד עם היזמים, וגם יושבים בבורד, וגם משקיעים בעצמנו, אז זה לא רק גיוס המונים שאתה בעצם מאפשר למישהו לעלות על הפלטפורמה כל רעיון ומגייס ממי שהוא רוצה. אנחנו בעצם לוקחים אחריות מלאה להשקעה ומשקיעים בעצמנו. אז יש איזשהו כלי שהוא מאפשר לנו, הפלטפורמה מאפשרת לנו לגייס מהרבה אנשים בו זמנית, אבל הם בעצם משקיעים לצידנו בהשקעות.
לא, זה ברור, אבל השאלה, זאת אומרת, אתם כן פונים לקהל הרחב, מה שקרנות הון סיכון בדרך כלל לא עושים. הם לוקחים סכומים גדולים מגופים פיננסיים גדולים, יש להם את הסכום סגור, התחייבות לסכום הגדול סגור, ואז הם מנהלים את הקרן על ידי אנשי ניהול של הקרן. אומרת, וכמובן מדווחים. אני מבינה שאצלכם זה מתבצע קצת אחרת, נכון?
כן, כפי שאמרתי, ניתן אצלנו להשקיע גם פר חברה, וגם בתוך הקרן, וגם בעצם לראות את כל תהליך הבדיקת נאותות שלנו, למה השקענו, איך השקענו, מה התנאים, מה היו התנאים הקודמים, זה רמת אינפורמציה שלא קיימת.
אז אני מהקהל, עכשיו מי שמאזין לנו, רוצה להשקיע 30,000 דולר. מה, איך זה מתבצע? אתם...
אז בעצם את יכולה להירשם ב-iangels.com. בשלב הזה צריך בעצם להצהיר על כך שאת משקיעה קשירה. ומהרגע שאת מצהירה על קשירות, אז את בעצם יכולה לראות את כל ההזדמנויות הקיימות בפלטפורמה, לקרוא, לדבר עם אחד מהנציגים שלנו, לחקור ולהשקיע ממש...
ובתוצאה הסופית את אומרת, אנחנו, הקרן שלנו, יכולה לתת תשואה מעל הממוצע בעשר שנים האחרונות, את יכולה להגיד את זה?
אני יכולה להגיד שנתנו תשואה משמעותית מעל הממוצע בעשר שנים האחרונות. אני לא יכולה להגיד שאני אתן תשואה...
לא, לא, הרקורד, מבחינת הרקורד.
הרקורד, כמובן.
כמובן, כן, מתבססת כמובן. רק את, על הרקורד.
כן.
ואת באה ואומרת, הביצועים שלנו נתנו למשקיעים, בין אם הם באו כמשקיעים פרטיים.
בדיוק, אני, בהחלט.
או גם גופים פיננסיים מחוברים אליכם?
כן, כן, גם גופים פיננסיים וגם גופים בינלאומיים מוסדיים.
עכשיו, זה מודל שהוא חדש יחסית או שהוא קיים במקומות אחרים? נניח בארצות הברית, שם יותר... שכיח העניין של
אנחנו היינו
קרנות.
מבין הראשונים שהתחילו. היו עוד ארגונים, אבל אנחנו מבין הראשונים, ואני חושבת שאנחנו מבין הארגונים גם שהצליחו להראות שהם מצליחים לייצר תשואות בתצורה הזאת. כי לפני עשור שכל הנושא הזה התחיל של הגיוס המונים, אז להרבה אנשים היו חששות. ובסופו של דבר, במרוצת הזמן, אז ראינו שבהחלט הצלחנו לייצר ערך וצועות למשקיעים, והמשקיעים שלנו הם משקיעים שחוזרים ומכירים לנו משקיעים אחרים.
זה רק מהארץ המשקיעים או שגם מחול?
יש לנו משקיעים מ-60 מדינות. אז זה מאוד, זה מאוד מפוזר, יש לנו משקיעים מהודו, מארצות הברית, משוויצריה, מאוסטרליה, מגרמניה.
ואיך אתם עושים את הדיו דיליג'נס? זאת אומרת, אנשים מקצועיים, טכנולוגיים, בהתאם לנושא, עושים את בדיקת הנאותות הזאת? זאת אומרת, של מבחינה טכנולוגית.
כן, בהחלט. גם אנחנו עושים את הבדיקות. השותפה שלי, למשל, היא מגיעה מרקע טכנולוגי עשיר, בוגרת 8200 וטכניון ו-SAP ו-IBM, ויש לה המון המון ידע עבר בתחום הטכנולוגיה, אבל בהחלט אנחנו גם נעזרים בעוד אנשים מקצועיים, גם ברמה הטכנולוגית וגם בהקשר של השווקים הספציפיים שבהם אנחנו משקיעים. התהליך הוא מאוד, מאוד רחב. וכל חברה שאנחנו בודקים אותה, היא גם עוברת אצלנו ב-investment committee כמה וכמה פעמים, כך שחברות שעולות לפלטפורמה, זה חברות שאנחנו כנראה היינו בתהליך איתם חודשיים, שלושה ומעלה.
כמה שנים את בקרן הזאת? את המייסדת?
אז אני אחת המייסדות, אני בעצם הקמתי ביחד עם אור לפני כמעט 10 שנים, אני גם מגיעה מעולם ההשקעות, עבדתי גם בחברות ובנקים, ב-UBS, בגולדמן סאקס, עבדתי גם בקרן גידור בתור משקיעה תקופה.
זאת אומרת, עבד בעיקר בארץ או ש...
עבדתי 6 שנים בחול ועבדתי 3 שנים בארץ.
אז עולם ההייטק מבחינתך היה קצת חדש, כי זה שונה מ...
כשעבדתי בגולדמן סאקס, הייתי... חלק מצוות הבנק השקעות, ושם הייתי בעצם אנליסטית שעסקה בעיקר בטכנולוגיה. אז יצא לי גם לראות הרבה, לראות ולהשתתף ולנתח עסקאות מאוד גדולות בתחום הטכנולוגי, וגם חברות שגולדמן השקיע בהם, כמו SolarEdge ומובילאי, וגם השקיע בקרנות VC, אז זה לא היה חדש לי.
השוק האמריקאי שונה קצת מהישראלי.
באיזה מובן?
במובן של סדרי גודל של השקעות, של סוג של השקעות. גם ההייטק הישראלי הוא קצת שונה מההייטק במדינות אחרות.
אני חושבת שישראל היא באיזשהו מקום כמו אחות קטנה של סיליקון ואלי. אנחנו רואים ככל שעובר הזמן והתעשייה כאן גדלה ומתבגרת, אז היא... נהפכת להיות יותר ויותר דומה בעצם לסיליקון ואלי, שגם ממשיכה לגדול.
מה זה אומר להיות דומה לסיליקון ואלי?
בכך שהיזמים שהיזמים הולכים ונים יותר מנוסים ויש הרבה יותר משקיעים, המון VCs שמצטרפים וגם מכל מיני מקומות בעולם, שיש הרבה חברות ענק שבעצם מקימות כאן מרכזים והם מבצעים השקעות ועוד ועוד מזוגים ורכישות. אנחנו רואים גם שיש הרבה יותר חברות משמעותיות בישראל. פעם היה אפשר להגיד על סיליקון ואלי שהחברות הגדולות הם שם, שהיוניקורנס הם שם, ושבעיקר בישראל מייצרים חברות טכנולוגיות שבסופו של דבר נקנות על ידי החברות בסיליקון ואלי ובעולם, אבל היום אנחנו רואים שגם בישראל יש הרבה מאוד חברות שבנו עסקים והן בעלות ערך והן בעצם מעסיקות הרבה מאוד אנשים, חברות כמו וויקס, מנדי, למונייד, האוז, איתורו ועוד.
מה שרואים לפחות בשנתיים האחרונות, אבל בעיקר בשנה האחרונה, ירידה מאוד דרמטית במספר חברות הסטארט-אפ שנפתחות. איך אתם רואים את זה? מה אתם מתרשמים?
אז קודם כל זה הגיוני, אנחנו נכנסים פה קצת לתקופה של מיתון ואיזושהי
האטה
כלכלית. כן, יש ירידה של 40%, אבל אחרי שהייתה עלייה של 400%.
לא במספר החברות, לא בהשקעות ובאקזיטים. אני מדברת בפתיחה של סטארט-אפים, שזה בעצם החוליות הראשונות, תחילת השרשרת, וזה יכול לנבא פני עתיד. אומרת, אז יש פה איזשהו משהו שהוא מעיד על איזשהו משבר.
כן, אני מסכימה איתך, הייתה איזושהי תקופה של המון המון הקמות של חברות והמון כסף שנכנס לתעשייה, היה 30 מיליארד שנה שעברה, אבל גם השנה היה כבר
21 מיליארד ב-2021.
2021 ראיתי, 27.
21. אוקיי. אנחנו עושים גם
אנחנו כבר ב-14 מיליארד השנה. אז אנחנו
אבל השאלה מי מגייס את זה? בדרך כלל מגייסים את זה החברות הבשלות יותר, את הסכומים הגדולים.
אנחנו בהחלט רואים מעטה, אבל עדיין תעשייה מאוד מאוד בריאה וענפה. אנחנו רואים גם הרבה סבבי סיד. אין ספק שאנשים כרגע מודעים למצב השוק, וחלק מהמשקיעים הרבה יותר לוקחים את הזמן בשביל להבין מה קורה בעולם הרחב יותר. אבל זה גם מייצר דברים טובים, כי המצב שהיה ב-2021 הוא היה גם לא טוב מכל מיני בחינות.
מאיזה בחינה?
מהבחינה שהשווים היו מאוד מאוד גבוהים, היה המון המון כסף שרדף אחרי עסקאות, אז היה המון פומו שמשאלה מאוד את המחירים, זה יצר מין אופוריה של יזמים, שגם יזמים שאולי לא באמת היו בשלים להקים חברות, עזבו עבודות שלהם בגיל 20 והחליטו להקים חברות, כי ראו שהם יכולים לגייס 15 מיליון דולר בקלות לרעיון עם מצגת.
אז כבר כמה שנים זה כבר לא. זאת אומרת, על העניין של רעיון עם מצגת, זה אחרי הבועה של 2000, אני חושבת שהיה תיקון, וכבר נדרש הרבה יותר, לפחות התכנות טכנולוגית, איזושהי ולידציה של הטכנולוגיה שנדרשת. אני חושבת שבעניין הזה, כן, כמו שאת אמרת קודם, ההייטק הישראלי עובר איזשהו תהליך של הבשלה, של התבגרות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי אני חייבת לקחת את זה גם לעניינים החברתיים, אז ההייטק הישראלי ברובו מרוכז, כמו שאת בטח מתארת לעצמך, ברדיוס מאוד קטן בתל אביב, 30 קילומטר בערך, 76% מההייטק הישראלי נמצא. האם את כמשקיעה, או היום הקרן, היא משקיעה גם בפריפריה, בצפון, בדרום וכן הלאה?
כן, זאת אומרת, אין איזשהו מניעה, יש לנו חברות גם שנמצאות
לא בנתניה. לא שיש מניעה, בעובדות, יש חברות סטארט-אפ שאתם מגלים אותם שהם גם בפריפריה?
כן, יש לנו חברה, למשל, בנתניה, יש לנו חברה בפרדס חנה, יש לנו, כן, יש לנו חברות. יש לנו
בפריפריה יותר רחוקה, אתם כן מגלים שם שיש גם פוטנציאל מבחינת ההייטק?
פוטנציאל יש בטוח. פוטנציאל, כמובן, אין סיבה שלא.
לא, פוטנציאל שיש כבר דברים לאחז בהם. נפתחות חברות, יש מיזמים וכן הלאה.
אנחנו השתתפנו בלא מעט תוכניות של מנטורים, גם בצפון, גם בדרום, ופגשנו חברות. בהחלט, בהחלט חושבת שיש שם, מקום לפיתוח. אין לי ספק שיש שם גם
יש מקום, זה ברור, כישרון. אבל השאלה אם את כבר רואה את זה קורה. זאת אומרת, יש חברות שהשקעתם בהן בפריפריה הרחוקה, בדרום, בצפון, אזור קריית שמונה, אזור באר שבע. השקעתם שם?
לא עולה לי לראש כרגע, אבל בהחלט הסתכלנו.
את עוברת על כל ההשקעות שם, זאת אומרת, את יודעת לראות, יש לך איזושהי תמונת על?
כן, אנחנו כל הזמן מסתכלים, בעצם חוקרים את השוק ומסתכלים גם על יזמים. יש לנו למשל חברה בבאר שבע, כרומיה, שבעצם היזם נמצא וגר עדיין בבאר שבע.
עדיין?
לא, גר כבר שנים, חמש שנים. גר, יש לו, הוא בעצם גר שם ומנהל את הפעילות משם. וכפי שאמרתי לך, אנחנו גם השקענו בפרדס חנה ובנתניה, ואנחנו בהחלט מסתכלים על חברות בכל הגיאוגרפיות. אבל כמו שאת אומרת, רוב החברות במרכז, אז באופן טבעי, עם רוב החברות במרכז, אז באופן טבעי הייצוג של החברות מהמרכז הוא יהיה יותר גבוה.
נניח הפריפריה באופן כללי, נגענו בה, לגבי נשים, יש את המושג של הפיימטק, של כל טכנולוגיות שקשורות היום לעולם הנשים, וזה כבר היום, כבר תחום שרואים שהווקטור, בעצם נוצר פה וקטור, כי הכסף גם מגיע לשם, כמה באמת את נתקלת בזה?
אני רואה, האמת היא שאני רואה הרבה חברות בתחום, ואני משקיעה בהמון נשים, לדעתי אנחנו הקרן שמשקיעה בהכי הרבה נשים בישראל.
מה זה אומר?
נשים שהן היו שהן המנכ"ליות יזמיות של חברות הייטק, הרבה בתחום הרפואי, יש לנו לא מעט, גם בקרן הנוכחית שלנו, 7 מתוך 23 חברות הן חברות שיזמו נשים, הן היזמיות. אז by far, הסטטיסטיקה הכי גבוהה של השקעה בנשים בישראל.
זאת אומרת שאת באמת מאמתת את העניין שהתחום הזה הולך ומתפתח.
לגמרי, וגם מאוד חשוב בעיניי.
אתם מעודדות או שפשוט אתם לוקחים מה שטוב ובלי, לא עושים את ההבחנה הזאת. אם המיזם הוא טוב, אז
אנחנו קרן הון סיכון, אז האחריות הראשונית שלנו היא לייצר תשואות עודפות למשקיעים, וזה תמיד חשוב, ועל זה אף פעם לא מתפשרים. אבל בתור נשים, אנחנו בהחלט יכולות לראות ולהבחין בנשים עם תעוזה, עם יכולות.
את מוצאת שיש יתרון לנשים בתחום ההייטק?
בהחלט. אני חושבת שלנשים יש יתרון ולגברים יש יתרון.
למה לנשים יש יתרון בהייטק?
אני חושבת שקודם כל נשים שעשו את המהלך, הן מלכתחילה נשים עם הרבה מאוד אומץ ותעוזה, כי זה יותר קשה. אז מלכתחילה, כשאת פוגשת אישה שכבר
למה זה יותר קשה?
בגלל שיש יש פחות, ובאופן היסטורי היו גם פחות השקעות בנשים, ואני חושבת שיש אנשים שעדיין, גם אם הם לא במודעות, עדיין מסתכלים על השקעות בנשים, וברמה העובדתית אנחנו רואים פשוט
שיש פחות. את חושבת שבעתיד התחום הזה יניב הרבה יותר בתחומים אחרים, או יותר מתחומים אחרים?
אני חושבת שקבוצות שיש בהם ביזור, מה שנקרא diversity, יש להם הרבה יותר סיכוי להצליח. לאו דווקא נשים או גברים, אבל כשאתה משקיע בצוותים, אתה רוצה להשקיע בצוותים שהם הטרוגנים, של אנשים שבאים מכל מיני כיוונים, ויש הרבה מאוד נשים מוכשרות, עם מנהיגות מאוד ייחודית, ובשורה מאוד מעניינת, ולנו באופן אישי הייתה הצלחה מסחררת עם נשים. יש לנו שתי נשים, כל אחת הקימה חברה שאנחנו השקענו ממש משלב הסיד, שאחת כבר בשווי 1.6 מיליארד.
ישראלית?
לא ישראלית, אבל הכרנו אותה דרך הנטוורק ישראלי, וגם בחורה ישראלית, מעיין כהן, שגם הקימה חברה שהיא גם כבר נושקת לשווי של המיליארד דולר, ובנוסף יש לנו יזמת מדהימה שהשקענו בה בחברה שלה, Clear Genetics, שהיא מכרת החברה שלה ב-50 מיליון דולר.
קוסמטיקה?
לא, בתחום הגנטיקה. Clear Genetics, שנמכרה לאינביטל לפני כמה שנים ב-50 מיליון דולר, ובעצם הקימה להם את המרכז בארץ, ועכשיו היא כבר הקימה את הסטארט-אפ השני שלה בתחום הגנטיקה, שגם בו אנחנו השקענו. גם היה לנו אקזיט לאחרונה, חברה ביץ'באם, שהיה לה
אקזיט. הם לרוב עושים את זה גם במחקר משותף עם האקדמיה?
לפעמים, במקרים שציינתי אז לא.
עם הגנטיקה?
לא. לא במקרה הזה, אבל היא עשתה את זה בשיתוף עם אבא שלה, שהוא אחד מהחוקרי גנטיקה הנחשבים בישראל, פרופסור שוחט, והיא בעצם לקחה את הידע ואת היכולות, ואת מה שהוא פיתח והביא את זה לארצות הברית, ובעצם יצרה מוצר מאוד מעניין, שתוך שנתיים עשתה אקזיט, אחרי סך כל סיבוב אחד.
יפה.
וכן, ועוד ועוד, גם היה לנו אקזיט לפני בערך שנה של ביץ'באם בכמעט 500 מיליון דולר.
שגם של אישה?
שאישה שניהלה את החברה, אחת הפאונדריות.
אגב, בעולם הגדול, חברות שמנוהלות על ידי נשים מביאות הצלחה יותר גדולה, במצטבר.
אני לא מופתעת, אני רואה שבאחוזי ההצלחה שלנו הרבה נשים מעורבות או מובילות, וגם באופן אישי זה אחד הדברים שהם מאוד חשובים לי. יש לי לא מעט עובדות, רוב הכוח בצוות ובמשרד שלנו הם נשים.
יפה.
ויותר מחצי, וזה משהו שהוא מאוד קרוב לליבי, והוא חשוב לי בעצם לאפשר לנשים לצמוח ולטפח קריירה, גם כאימהות וגם כנשות קריירה. לי בעצמי יש 4 ילדים, לשותפה שלי יש 5.
4? יפה.
כן. בכל רגע נתון, כרגע יש לנו 6 נשים בהיריון במשרד.
וואו. השארנו את זה לסוף, דווקא זה היה נושא שהיה צריך להתחיל איתו, אבל אני חושבת שבאמת זה מסר מאוד 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 חשוב, שאפשר א' לחבר הצלחות, ובעיקר את התעשייה שכל כך מצליחה בישראל, תעשיית ההייטק. אין ספק שגם נשים, מה שהיום הסטטיסטיקה עדיין לא טובה, לא לגבי הפריפריה, לא לגבי נשים, אני חושבת ששניהם יכולים להיות מנועי צמיחה חדשים להייטק. אני חושבת שבנושא של הפינטק זה כבר קורה, אבל טוב שיש נשים כמו בקרן שלכם, כי אני חושבת שבסופו של יום זה כן עוזר לאישה להיעזר, נניח, אם היא יזמית והקרן, חלק גדול מהאנשים שמנהלים אותה הם נשים, אז זה זורם הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אין לי ספק שזה יעבוד יותר נכון.
כן, אומרת, בהחלט.
אז אני חושבת שקודם כל הופתעתי מהקרן, לא הכרתי אותה. אני חושבת שיופי של עבודה, זאת אומרת, זה גם נותן איזשהו גמישות, ולא הקרנות עם המודל הקיים הנוקשה, כי הם באמת מודל מאוד נוקשה. שמחתי.
תודה רבה, גם אני.
ועברנו אפילו קצת את הזמן. אז תודה לך שלי.
תודה רבה.
תודה לכם שהאזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים מכל העונות של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.